الليل صغير أصخش عشوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון י"ב במנחם אב תש"פ, מסכת שבת, דף קמ"ט, 9 ימים ו9 דפים, לסיום מסכת שבת על קנ"ז דפיה. השתבח שמו הגדול לעד, איזו התרגשות, לעזרת השם ובישועתו. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה, וקולות התורה הללו מגיעים אל בתיכם להניח ברכה דרך התדרים הבאים: 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. 9 דפים לסיום מסכת שבת, ובסיום השיעור בעזרת השם וישועתו נתייצב מרחק 8 דפים מסיום המסכת, שיהיה בעזרת השם וישועתו ביום שני, חף במנחם אב תש"פ. וביום הזה, בחף במנחם אב, היה זמן הבאת עצי כהנים והעם לריח ניחוח ישל השם, כאמור במסכת תענית בדף כוח. אז נגיש לבורא עולם בעזרת השם ובישועתו את מסכת שבת על קנ"ז דפיה. הביטו ימינה ושמאלה, אם אתם רואים יהודי שעדיין לא הצטרף למפעל המופלא הזה, הדף היומי, צרפו אותו, זכו אותו, הוא יתרץ ויענה אמצע עניין. צריך להתחיל מתחילת עניין, צריך להתחיל מתחילת פרק, מתחילת מסכת. תאמרו לו את אשר אמרנו בשמו של רבי רחמיאל קרם, הגאון רבי רחמיאל קרם, בערב שבת קודש פרשת ואתחנן. צריך לחטוף. בן אדם שרואה אר של מרגליות על הרצפה, הוא יתכופף ויחטוף כמה שהוא יכול, גם אם אין לו כלי להכיל את הכל. הוא לא יאמר, היות ואני לא יכול להכניס את הכל, אני לא אקח אפילו מרגלית אחת. אין מזרזים אלא למזורזים, בעזרת השם ובישועתו. הזכרנו את הגאון רבי רחמיאל קרם, תשמעו עוד דבר יפהפה שהוא אמר. הגמרא במסכת נדרים בדף פי א' אומרת שבית ראשון חרב מפני שלא ברכו בתורה תחילה. מבאר שם הרן, שזה הפירוש שמלווה את המסכת, שלא למדו לשמה, ומתוך כך חרב בית המקדש הראשון. ונשאלת השאלה, נאמר במסכת הוריות בדף י' שלעולם ילמד אדם שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה בא לשמה, ואם כן מדוע חרב משום שלא למדו לשמה. ועוד יש להקשות, במסכת יומא בדף ט' נאמר שחרב בית ראשון משום שעברו על 3 עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ויש לומר שבאמת חרב בית המקדש הראשון משום שעברו ג' עבירות, אלא התורה הייתה יכולה לעזור ולהגן עליהם מהחורבן. ועל זה בא התירוץ שאומנם ילמד אדם שלא לשמה כדי להגיע לשמה, אבל אם רוצים שהתורה תגן, זה רק כשלומדים תורה לשמה. אבל שלא לשמה, אין בזה את סגולת התורה להגן מפורנות על העבירות. לומר לך שקיום מצוות תלמוד תורה הוא בכלל לימוד תורה, אבל שתהיה תורת אנטיביוטיקה, צריך דווקא תורה לשמה. יש להביא כמה ראיות ליסוד הזה. ראיה ראשונה ממה שאנחנו מברכים בברכות התורה, ונהיה אנחנו וצאצאינו לומדי תורתך לשמה. יש להקשות מדוע מזכירים את עניין הלשמה בבקשה לימוד התורה, אלא גם בזה יש לומר שאם רוצים שהתורה תעבור בירושה לבנים ויהיה את סגולת התורה לעזר בחינוך הילדים, בזה צריך תורה לשמה. ראיה שנייה, ממה שאמרה תורה, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, אז וישבתם על הארץ לבטח. וגם כאן יש להקשות, הרי לימוד תורה יכול להיות גם בלי עמל, ויש בזה קיום מצוות תלמוד תורה, אלא שאם רוצים שהתורה תעזור לישיבתם על הארץ לבטח, כאן צריך עמל התורה. ראיה שלישית, מהגמרא במסכת מגילה בדף ג', כשיהושע היה ביריחו והגיע אליו המלאך וטבע אותו על ביטול תורה, נאמר שם אחר כך, וילן שם יהושע, דורשת הגמרא שלן בעומקה של הלכה. בדיוק כמו שביארנו, בשביל להגן מהמלחמה צריך ללון בעומקה של הלכה. וזה נפלא לפי מה שמבואר שם, שאמר לו המלאך, עתה באתי. ומפרש תוספות שבא על הפסוק, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, שהתביעה הייתה על תורה של שירה, דהיינו תורה לשמה. ראיה רביעית, אומרים חז"ל בפתיחה למגילת איכה, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבה מחזירם למוטב. אם רוצים שהתורה תחזיר למוטב, צריך מאור שבה. תורה עם אור, שזה תורה לשמה. ראיה חמישית, כתוב במגילת אסתר, ליהודים הייתה אורה ודרשו חז"ל זאת תורה, וקשה, שהרי הגזירה הייתה על הגופים, על החומר של בני האדם, של היהודים. מה שייך כאן התורה? ואומנם רשי במסכת מגילה בדף י' כותב, שהייתה גזירה על התורה, אבל בפשוטו יש לומר שהצורה לבטל את הגזירה היא על ידי החיזוק בתורה, שזה כלי המלחמה של עם ישראל. והצורה שהתורה תהיה לעזרה והגנה, זה על ידי תורה של אורה, שזו תורה לשמה. וזה מה שמצינו שמבטלים תורה למקרא מגילה, ונשאלת השאלה, הרי לכל מצווה מבטלים תורה, ועוד שמגילה זה גם תורה. התשובה, כיוון שלביטול הגזירה השתמשו בתורה של אורה, שזה תורה לשמה, אם כן הייתה אבי אמינה שלא יבטלו תורה לשמה משום מגילה. כי במגילה אין כאן תורה לשמה, כיוון שקוראים אותה לשם מצווה, כמה שמלן. משמיעים לנו חידוש עצום שמכל מקום מבטלים לשם מקרא מגילה. והראיה השישית מהאלקוט שמעוני על ספר ירמיהו. נאמר בירמיהו, מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דימה ואבקי יומם ולילה. מבואר שם שהגויים לא נתנו לבני ישראל לפקוד כדי שלא יציל אותם הבכי מהגזירה. זה מה שנאמר בילקוט שמעוני על הפסוק בתהילים קלמ"ז על נערות בבל. שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. כיוון שהגיעו לנער פרת, נתן נבוזרדן לירמיהו לחזור לירושלים, ובחו עם ישראל לירמיהו שלא יעזבם. אמר להם ירמיהו, מעיד אני עליכם, אם פחיתם כל זמן שאתם בציון, לא הייתם גולים, שלבכי יש סגולה מיוחדת לרחמים. וזה מה שאמרו האחים כשהתחרטו על מכירת יוסף. הרי ראינו את צרת אחינו בהתחננו אלינו, היה לנו לרחם משום תחנוניו. ועוד אומר הילקוט שמעוני, דבר אחר, נתתי להם תורה לעסוק בה, שכתיב בה, והגית בה יומם ולילה, והם ביטלו אותה. לכן נאמר, ואבקי יומם ולילה. ביור הדברים, התורה היא סגולה כמו שהבחייה היא סגולה, אבל רק תורה שהם עוסקים בה, שהיא תורה לשמה, ומשום שביטלו, הלא הגנה עליהם מהחורבן. הראיה האחרונה, השביעית, פרשת ויילך, נאמר, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל. רמוזים כאן שני דברים. שהם מלמדים על הלשמה. האחד, כתבו לכם שהאדם שכותב זה אומר שמעניין אותו דברי התורה. ועוד, למדה את בני ישראל. שזה שמלמד אחרים, זה מלמד על העסק בתורה שלומדה ומעבירה לאחרים. דברים מופלאים של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה, אודות תורת האנטיביוטיקה. תחילתו של שבוע טוב, שמח וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יומר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיה מאז פרשת יתרו השטה, עשרת הדיברות שבספר שמות, עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב ומתוך התרי"ג מצוות, על פי ספר החינוך. והיום הזה, מצווה קכ"ט, מצוות קורבן השם ודאי. משורשי המצווה, לבל יחשוב אדם, שאף על פי שעניין איסור גזילת הממון, ניתק לעשה, דהיינו שהתורה נותנת מיד את התרופה לאחד שגוזל שישיב את הגזילה, שנאמר וישיב את הגזילה, זה הכוונה ניתק לעשה, יש מצוות עשה וישיב את הגזילה, אז אף על פי שעניין איסור גזילת הממון ניתק לעשה, שנאמר וישיב את הגזילה, שילך כל אחד ויגזול מחברו מה שירצה וידמה בלבבו למור, לכשיהיה לו וישיב גזילתו יכופר עוונו ויתהר ממנו, והרי הוא כאילו לא עשהו מעולם, ויהיה זה פתח לעוברי עבירה. לכן הודיעה התורה שאף עם ההשבה בתוספת חומש צריך קורבן לכפרה על שחטא. וכבר כתבתי למעלה במצווה קכ"ג בעניין זה, כי מכל מקום לא ניצל זה שעבר על רצון בוראו, וחבל על רישה שעבר על רבא דמרי שמיה, על רצון השם, ולא יקריב כמה אמרין, כמה שלמים שמינין לעולתה, לקורבנות עולה, ושם כתבתי גם כן שהקורבן והקרן מעכבים את הכפרה ואין החומש מעכב. הגוזל משווה פרוטה ולמעלה יחזיר לנגזל, ואם את הנגזל יחזיר הגזלה ליורשים, ואם נאבדה הגזלה או נשתנית, נותן דמיה, ואם נשבע שלא גזל ואחר כך הודה מעצמו, ששיקר, משלם קרן וחומש לנגזל או ליורשים ומביא קורבן אשם. הגוזל את אביו ונשבע לו ומת האב, אם אין הגזלה קיימת או נשתנתה, עושה חשבון עם אחיו על הקרן ועל החומש, ואם הגזלה קיימת, חייב להוציא הגזלה עצמה מתחת ידו, ואם אין לו אחים שנמצא זה הגזלן, לבדו הוא היורש, מוציא הגזלה עצמה ונותנה לבניו. ואם אין בנים, לזה הבן הגזלן נותנה לבעל חובו או בהלוואתו או לצדקה, והוא שיודיע ויאמר, זה גזל אבא. הגוזל את הגר ונשבע לו וחזר והודה לו וזקף עליו במלווה, ואחר כך מת הגר, אף על פי שזכה בגזלה חייב להוציאה מתחת ידו. ודווקא כשהודה בינתיים, אבל אם גזל את הגר ונשבע לו ומת הגר, הרי זה חייב לשלם קרן וחומש לכהנים של אותו משמר. ובזמן הזה צריך לעיין בשולחן ערוך חושן משפט סימן שין סמך זין סעיף וב. ומביא השמו איל בן שתי שנים, וכשמחזיר גזלת הגר לכהנים צריך להחזיר ביום, שהרי השם כראו הכתוב, שנאמר השם המושב להשם לכהן, ואמרו חזל, שזה השם הוא הגזלה עוד המאה. ובכלל מצווה זו החזרת גניבה ועונאה, ונוהג בכל מקום ובכל זמן בסחרים ובנקיבות. זוהי מצווה קוף חפתת מתוך ספר החינוך עם הפירוש מצוות השם. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא ענקית מדי בוקר, פרק השינון הסיכום והחזרה אותות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, והוא היה בערב שבת קודש פרשת ואתחנן י' במנחם אב תש"פ יום שישי. אז למדנו את דפים קמ"ז וקמ"ח. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון לסיכום ולחזרה. נחזור כעת על השאלות ונשיב גם את התשובות. שאלה הראשונה על דף קמ"ז הייתה, מדוע אמר רב יהודה לתלמידים שמותר להם לנער את בגדיהם בשבת? והתשובה, משום שאינם מקפידים על האבק בבגדיהם. שאלה שנייה, אילו כפלים מותר לעשות בשבת בתלית? והתשובה, כפלים שעושה אותם לנוי לפי שעה כדי לייפות את התלית. שאלה שלישית, מדוע אין מתגררים בשבת? אומר רש"י, מפני שזהו מעשה של ימות החול. שאלה רביעית, מדוע אסורה רפואה בשבת? התשובה, משום שחיקת סממנים. שאלה חמישית, מדוע 10 בני אדם המסתפגים באלונטית אחת מותרים להביאה בידם לבית? והתשובה, משום שכיוון שרבים מהם יזכירו זה לזה שלא לסוחתה. שאלה שישית, באיזה אופן מותר לבלנים לטלטל מגבות לבית המרחץ? והתשובה, באופן שמעוטפים הם במגבות בשעת הליכתם. שאלה שביעית, כיצד אילץ רב יהודה את רבא בר בר חנה להיכנס לשמוע את דרשתו? והתשובה, אמר לשמשו שימשכן ממנו את בגדו עד שייכנס לשמוע את הדרשה. שאלה שמינית, להלכה, האם מקבעים שבר בשבת? והתשובה, כן. שאלה תשיעית, מדוע בלשון הלוואה יש חשש שיבוא לכתוב? והתשובה היא לרש"י, משום שחושש שכוונתו להחזיר לאחר זמן רב, ולתוספות, משום שההלוואה אינה חוזרת בהן. השאלה האחרונה, מדוע אין אומרים שאנשים ששואבות מים בשבת יחסו במטפחת את הקדים כדי לעשות שינוי? והתשובה, משום שעלולה אישה לבוא לידי סחיטה. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם בדפים קמ"ז וקמ"ח במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע י"ב במנחם אב תש"פ. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קמ"ט במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד 15 שורות לפני סוף דף קמ"ח. בנקודותיים ומן המילים וכן ערב פסח. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. למדנו במשנה שפתחה את הפרק לאל בדף קמ"ח עמוד א', שואל אדם מחברו בשבת כדי יין וכדי שמן לצורך שבת, ובלבד שלא יאמר לו אלוויני אלא אשילייני, או תן לי. וכן האישה שואלת מחברתה כיכרות לחם לצורך שבת, ובלבד שלא תאמר לשון הלוואה. מבארת המשנה איך יעשה באופן שאין המשאיל סומך עליו שישיב לו את מה שהביא לו, ואם אינו מאמינו, אם חושש המשאיל ליתן את היין והשמן שאין השואל נאמן עליו שישיב לו, מניח השואל תליתו אצלו, אצל המשאיל בתורת משכון, ועושה עמו חשבון כמה חייב בעד מה שלקח לאחר שבת, ולא בשבת, משום ממצוא חפצך ודבר דבר, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. כגון מקח וממקר וחשבונות. וכן ערב פסח בירושלים שחל להיות בשבת, ושכח לקנות סם מערב שבת לצורך הקרבת קורבן פסח, מותר לו לקחת סם מחברו על דעת לשלם לו לאחר השבת, וקונה את זה בקניין משיכה וכיוצא בזה, אבל לא בקניין סודר, שלא הותר הקניין הזה אפילו לצורך מצווה. ככה בית יוסף באור החיים סימן תף קוף קף זין. ואם חברו אינו סומך עליו, מניח תליתו אצלו בתורת משכון ונוטל את פסחו ומקדישו ועושה עמו חשבון לאחר יום טוב בכל המועד. חכמים אסרו להקדיש בשבת וביום טוב. כאמור במסכת ביצה בדף למדבב עמוד ב', משום שבדיבורו הוא מוציא מרשותו לרשות הקדש. והרי זה דומה למקח וממכר. בגמרא לפנינו התבאר שקורבן שזמנו היום אינו בכלל זה ומותר להקדישו בשבת וביום טוב. אמר רבי יוחנן מקדיש אדם סל פסחו בערב פסח שחל בשבת, וכן מקדיש בהמה לחגיגתו ביום טוב שזמנם באותו יום. ולגבי קורבן פסח הוא נוקט שבת, כי אין פסח קרב ביום טוב. ואילו לגבי קורבן חגיגה הוא נקט יום טוב, כי אין שייך חגיגה בשבת שאינו דוחה שבת. מצוות עשה מן התורה לעלות לרגל המקדש 3 פעמים בשנה סמוך לרגלים, ולחוג שם. ומעניין החגיגה הוא, שנעלה לבית המקדש קורבן ונקריבה ושלמים לכבוד החג, והוא קורבן חגיגה, כך אומר ספר החינוך במצווה פי-ח'. ומצווה להקדים ולהקריבו ביום טוב הראשון של חג, ואם לא יקריבו בראשון יש לו תשלומים כל שבעה, שנאמר שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך. כך הרמב"ם הלכות חגיגה פרק א', הלכה ה'. ואף ששנינו במסכת ביצה בדף למדבב עמוד ב' שחכמים אסרו להקדיש בשבת וביום טוב, מכל מקום הקדשת פסח וחגיגה מותרת, שכשם שהקרבתן דוחה שבת או יום טוב, כך הקדשתן דוחה. וכפי שתבאר הגמרא להלן, ודווקא כששכח להקדיש מערב שבת, אבל במזיד אסור. כך נאמר בספר שבת של מי, אבל מרכבת המשנה וערוך השולחן כתבו בדעת הרמב״ם שמותר לכתחילה להקדיש בשבת, אף שיכול להקדיש מערב שבת. מביאה הגמרא ראיה לרבי יוחנן ממשנתנו. נעימה מסייע לי, האם נאמר שהמשנה מסייעת לרבי יוחנן שכן שנינו במשנתנו וכן ערב פסח בירושלים, שחל להיות בשבת ואין לו סלף פסחו, לוקח סה מהמוכר, ואם אינו מאמינו, מניח תליתו אצלו ונוטל את הסה עבור פסחו ומקריבו, ועושה עמו חשבון לאחר יום טוב. הנה מוכח, שניתן להקדיש את הפסח בשבת, כדברי רבי יוחנן, שהרי ללא הקדשתו, אין יכול להקריבו. שהרי בתורת כהנים דורשים מהפסוק אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, כשיקדים הקדשו להקרבתו. ופירושו שלא יביא בהמה ויקריבנה קודם שיקדיש אותה, אלא יש להקדיש את הקורבן. שיהיה עליו שם קורבן, קודם הקרבתו. דוחה הגמרא ואומרת אחא במאי עסקינן, כאן במשנה במאה מדובר, בממנה אחרים עמו על פסחו דמעיקר המקדש וקאי, שעשה הוקדש לפסח על ידי המוכר מערב שבת, ובא המוכר בשבת להוסיף אדם זה שיקנה בו חלק כדי להימנות עליו עמו. ואין מכאן ראיה לרבי יוחנן. בתורה נאמר בפרשת קורבן פסח, ואם עמת הבית מיות מיסה, ולקח הוא שכינו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות. אמרה התורה שאם בני הבית מועטים שאינם יכולים לאכול את כל השה ויבוא לידי נותר, ישתתפו אחרים ממו בפסח. בחשבון נפשות שיהיה בפסח כדי אכילת כולם. מכאן לומדת הגמרא במסכת פסחים בדף סמך א', שאין הפסח נשחט אלא למנויו, שזומנו ליטול חלק בקורבן הפסח. מקשה הגמרא על הדחייה כיצד ניתן להעמיד באופן שבא להימנות על הפסח, וענן תנן הראשונים במשנה במסכת ביצה בדף זך עמוד ב', אין נמנין על הבהמה בתחילה, לא קובעים כמה בני אדם להתחיל להשתתף בבהמה לחלקה ביניהם לצורך יום טוב, ביום טוב. לא עושים זאת ביום טוב, שזה כמעשה חול. והגמרא במסכת ביצה מפרשת את המשנה הזו, שהאיסור להימנות הוא דווקא במזכיר פיסוק דמים, שלא יאמר אדם לחברו, הרי אני נמנע עמך על הבהמה הזו בסלע. אבל אם לא מזכיר דמים מותר. ועל פי זה כותבים התוספות, דיבור המתחיל, וענן תנן, שלא גורסים את הקושייה הזו בגמרא, שהרי משנתנו אינה מזכירה דמים, אלא עושה עמו חשבון לאחר יום טוב. אבל הרשב"א פסק שאפילו בלא פיסוק דמים אסור. אז אם כן שואלת הגמרא כיצד ניתן להעמיד באופן שבא להימנות על הפסח, שנינו משנה במסכת ביצה, אין נמנים על הבהמה בתחילה, לא קובעים כמה בני אדם להתחיל להשתתף בבהמה לחלקה ביניהם לצורך יום טוב ביום טוב, שזה כמעשה חול. תרץ את הגמרא שאין יחה שונה הדבר כאן, כיוון דרגיל לקנות בהמותיו אצלו, כמאן דאימני בי מעיקר אדמי, הרי זה כמי שנמנע כבר על בהמה זו מערב שבת, ואין כאן התחלת שותפות שהיא כמעשה חול. חוזרת הגמרא ומוכיחה כדינו של רבי יוחנן מברייתא מדברת בעניין המשנה, אשר בה לא ניתן לדחות כפי הדחייה להוכחה מן המשנה. ועתני רבי יושעיה, רבי יושעיה שנה ברייתא בדין ערב פסח שחל להיות בשבת, דהיינו של ליל הסדר ובמוצאי שבת, הולך אדם שלא קנה לו סה מערב שבת לפסחו, אצל רועה הרגיל לקנות בהמותיו אצלו, ונותן לו הרועה תלה לפסחו, ומקדישו בשבת ומקריבו, ויוצא בו ידי חובת קורבן פסח. הנה מבואר בברייתא שמקדיש את הפסח בשבת, כרבי יוחנן. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא, התמנה משם בברייתא גם כן, נדחה ונאמר, כיוון דרגיל לקנות בהמותיו אצלו, הקדוש אלי מעיקרה, הרועה הקדיש מערב שבת את התלה לפסח עבורו, כיוון שהוא יודע שהוא סומך עליו העתיד לבוא ולתלום ממנו. מקשה הגמרא על הדחייה הזו, והמקדיש קטני, והרי שנינו בברייתא שהבעלים מקדישו בשבת, ותרץ את הגמרא לעולם מדובר שהקדישו הרועה מערב שבת, והבעלים בשבת מקדישו, הקדש אלוהי מדרבנן. חכמים יצריכו לשוב ולהקדיש את הבעלים, משום מעלה באלמה שיוקדש על ידי הבעלים עצמם. והקדש זה לא נאסר בשבת, כיוון שהבהמה כבר ברשות ההקדש מערב שבת על ידי הרועה. ובתוספות ריד כתב, כל קדושה שאינה פושטת בגוף הבהמה מפני שהיא קדושה ועומדת, קרויה הקדש אלוהי. כעניין זה מצינו במסכת ערכין בדף חפתת עמוד א' לגבי בחור שהוא קדוש מרחם, שחוזר ומקדישו הבעלים לא לשם קדושה אחרת, אלא כדי לשום מדמיו לנותנם לכהן, הרי זה נקרא הקדש עילוי. חוזרת הגמרא לדון בדברי רבי יוחנן ומקשה סתירה בדבריו. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי, וכי רבי יוחנן אמר כן שניתן להקדיש בשבת ויום טוב? והווה הרי אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה. משנה שנשנה בדין בסתם ולא נזכר בשם התנה שאמר את הדין הזה, ההלכה היא כך, ההלכה כמותה, ותנן שנינו במשנה במסכת ביצה בדף למדווה ומודבט שהיא נשנית בסתם, לא מופיע שם שם תנה שאמרה, לא מקדישים באמה לקורבן וכן שאר הקדשות, ולא מעריכין שאומר ערך פלוני עליי וצריך לתת לה הקדש כפי הערך הקצוב בפרשת ערכין, כאמור בספר ויקרא פרק זך, ולא מחרימין שאומר באמה זו חרם וסתם חרמים ניתנים לבדק הבית, וטעם האיסור בדברים הללו גזירה משום מקח וממכר, משום שדומים למקח וממכר שבדיבורו מוציא מרשותו לרשות הקדש. ומקח וממכר אסור בשבת, משום שנאמר על השבת וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר, שלא ידבר דיבורים של חול, או משום גזירה שמה יבוא לכתוב שטרי מחירה. ואף שדברים אלו אסורים משום שדומים למקח וממכר, אין זו גזירה לגזירה, כי הכל גזירה אחת, היא אומר רש"י במסכת ביצה. עוד אומרת המשנה שם, ולא מגביהין, לא מפרישין תרומות ומעשרות, מפני שהוא כמתקן את הפירות. והרמב״ם כותב טעם נוסף, מפני שהוא דומה למקדיש. וכל אלו נאמרו ביום טוב. אמרו קל וחומר בשבת. ודאי שבשבת כל זה אסור. הרי מבואר בסתם משנה שאין מקדישים בשבת וביום טוב, ומשמע שבכל האופנים הדין כך. איך התיר רבי יוחנן להקדיש באופנים הללו? וישבת הגמרא לא קשיא. המשנה ורבי יוחנן לא דיברו על אותו האופן. כאן דברי רבי יוחנן שניתן להקדיש בשבת וביום טוב נאמרו בחובות, בקורבנות חובה שקבעו עליהם זמן ליום הזה. פסח זמנו ב-14 בניסן וחגיגה זמנה ביום טוב, ואף שיש לה תשלומין כל הרגל, כל חול המועד, ומטעם זה אינה דוחה את השבת כדין קורבן שאין קבוע לו זמן. מכל מקום, כיוון שאם יעבור הרגל אין לו תקנה, הרי זה חשוב שקבוע לו זמן קצת, לעניין שתהיה דוחה את היום טוב. כך אומר עליכם משנה, ברמב״ם בהלכות חגיגה פרק א' הלכה ח'. אז אם כן, דברי רבי יוחנן שניתן להקדיש בשבת וביום טוב נאמרו בקורבנות חובה שקבעו עליהם זמן ליום הזה, והקרבתן דוחה שבת ויום טוב, ולכן גם הקדשן דוחה. כאן בדברי המשנה שאין מקדישים בשבת ויום טוב, זה נאמר בחובות, בקורבנות חובה, שאין קבעו עליהם זמן, שאין הקרבתן דוחה שבת ויום טוב, ולכך גם הקדשתן אינה דוחה. ולמרות שהמשנה עוסקת גם בקורבנות נדבה שאסור להקדישן, מכל מקום, כוונת הגמרא שקורבנות החובה שהמשנה עוסקת בהם הם רק אלו שאין קבוע להם זמן. ולפי זה, מה שקבוע להם זמן אינו טעם לכך שניתן להקדישן בשבת ויום טוב, אלא זה טעם לכך שהקרבתן דוחה שבת ויום טוב, וממילא גם הקדשתן דוחה. כך מפרש רש"י. ואילו רבינו חננאל מפרש שסיבת היתר להקדישן בשבת זה מחמת שקבוע להם זמן. ומשום כך, אם לא יעשינו היום, אין יכול לעשותו למחר, והרי זו מצווה עוברת. כדי שלא תתבטל המצווה, יכול להקדישן בשבת וביום טוב. כך גם מפרש התוספות ריד, והוא לא מפרש כמו רש"י, משום שמצינו שנדרים ונדבות קריבים ביום טוב, ואף על פי כן אין הקדשתן דוחה יום טוב. אבל אם סיבת היתר להקדיש הוא משום שקבוע להם זמן, הרי נדרים ונדבות אין זמנן קבוע ליום טוב. והשפת אמת מיישבת רש"י, ואומר שהיתר להקריב נדרים ונדבות אינו משום שהם דוחים יום טוב, אלא משום שהם לצורך אוכל נפש, ולכן אין מקום להתיר את הקדשתן ביום טוב. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה שחותמת את דף קוף ממחת. משנתנו עוסקת בהנהגת האדם בענייני סעודת השבת. ברישא מביאה המשנה הלכה בעניין איסור קריאה מן הכתב בשבת, ובסייפה הלכה בדין הטלת גורל בשבת וביום טוב. חכמים אסרו לקרוא בשטרי הדיוטות בשבת, והיינו שטרי מקח וממכר, ולאל כותב רשי כגון של חשבונות או אגרות השלוחות למצוא חפץ. הם אסרו זאת משום שאסור להתעסק בחפציו, שכך נאמר על השבת, בישעיהו פרק נ"ח, וכיבדתו, ממצוא חפצך ודבר דבר. והראש אומר שמהפסוק הזה דרשו, שאסור לאדם להמציא חפציו, כלומר אסור לאדם לעסוק בחפציו בשבת אפילו בדבר המותר לגמרי, שעל ידי זה הוא מתקרב למלאכה שאסור לעשותה בשבת. ודבר זה אסור דווקא כשניכר שמתכוון במעשה הזה לחפצים האסורים בשבת. ומכלל האיסור הזה שלא לקרוא בשבת בשטרי אדיוטות, היינו שטרי מקח וממכר וכיוצא בהם, מחפצים האסורים לעשותם בשבת, כיוון שניכר שמהרר בחפצים האסורים הכתובים בשטר הזה. והרמב״ם כותב בטעם האיסור שלא יעשה כדרך חול ויבוא למחוק, ויש מפרשים שהאיסור הוא משום טלטול מוקצה, ששטרות האלו מוקצה, כיוון שאין תועלת בקריאתם בשבת. טעם נוסף כתב בפירוש המיוחס לרן שמה יבוא לכתוב בשבת תשובה לשאלה שנשלחה אליו. ואסרו גם לקרוא בדברים נוספים שמה יבוא לקרוא בשטרי אדיוטות. המשנה שלפנינו מבארת אופן שאסרו את הקריאה בשבת כדי שלא יבוא לקרוא בשטרי אדיוטות. אומרת המשנה, מונה אדם את אורחיו שמזמין לסעודת שבת כדי לדעת כמה כיכרות לתת לפניהם, וכן מונה את פרפרותיו, מיני מעדנים, כמה נותן לפני האורחים, מפיו בעל פה, אבל לא יקרא מן הכתב, שכתב בו מערב שבת את מניין האורחים שהזמין ושמותיהם, כדי שלא ישכח לקוראם בשבת, לכן הוא כתב את זה מערב שבת, אז שלא יקרא מן הכתב הזה, וכן מן הכתב שכתב בו את מניין הפרפראות. הגמרא תבאר את הטעם מדוע לא. מבאר את המשנה את האופנים המותרים והאסורים בהטלת גורל בשבת וביום טוב. עשיית גורל בשבת אסורה משום שדומה למקח וממכר, כאמור ברמב"ם בהלכות שבת פרק כ"ג הלכה י"ז, והשולחן ערוך באורח חיים סימן ש"ב סעיף ו' כותב בטעם האיסור, שכיוון שמקפידים זה על זה, עלולים לבוא לידי מידה ומשקל האסורים בשבת. ויש שכתבו לבאר שיש שני סוגי גורלות, יש על ידי הגורל זוכה בממונו של חברו ובמנה גדולה כנגד קטנה, ובזה נאסר משום שדומה למקח וממכר, כמו שכתב הרמב״ם. ויש אופן שמשתדלים לחלוק בשווה, שבזה אינו דומה למקח וממכר, וטעם האיסור הוא משום שעלולים לבוא למידה ומשקל. והפירוש המיוחס לרן מבואר, טעם נוסף לאסור עשיית גורל בשבת משום עובדין דחול. אומרת המשנה, מפיס אדם עושה גורל האדם עם בניו ועם בני ביתו על השולחן למי מגיע כל מנה ומנה, ובלבד שלא יתכוון לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה, שעל פי הגורל יתברר מי הזוכה בגדולה ומי יתחייב ליטול את הקטנה, אלא יהיו המנות שוות, והגמרא תבהר את הטעם. ולשון מפיס, שאמרו פה על הגורל, זה לשון פיוס, אומר רבינו חננאל, כי על ידי הגורל מתפייסים ומתרצים זה לזה ואין קינה ומחלוקת. ועם בניו ובני ביתו מותר הגורל, שכיוון שהכל שלו אין שייך בזה מקח וממכר ולא איסור מידה ומשקל. ומה שהמשנה אמרה הוא בלבד שלא יתכוון, שהמשנה נוקטת לשון כוונה ולא לשון עשייה, משום שמדובר דווקא באחרים שאינם בני ביתו, כפי מסקנת הגמרא לקמן בדף קמ"ט עמוד ב', ובאחרים, כיוון שמקפידים זה על זה, שייך לשון כוונה, מה שאין כן בבני ביתו, שהם אינם מקפידים. מביאה המשנה דין נוסף בעניין גורל ביום טוב, ומטילין הכהנים חלשין על הקודשים, חלשין הכוונה, גורלות, מלשון חולש על גויים, שנאמר בספר ישעיה על נבוכדנצר שהיה מטיל גורל על המלאכים מי ישרתו ביום זה ומי ביום זה. והגורל נקרא כך משום שהדרך לעשותו בלחש. כנאמר בספר משלי פרק ט"ז פסוק ל"ג בחק יוטל את הגורל. וחלשין בהיפוך אותיות זה לחשין, כך אומר המלאכת שלמה. באופן הגורל כותב הרמב"ם בפירוש המשניות שמביאים חפצים שונים כמניין האנשים וכל אחד בוחר חפץ אחד לעצמו. לוקחים את כל החפצים ונותנים אותם לאדם זר שאינו יודע מה בחר כל אחד, והוא מניח חפץ אחד על כל מנה ומנה, וכל אחד ואחד מכיר את חפצו ונוטל את המנה שעלתה לגורלו. וכן זה מצינו בסעירי יום הכיפורים, במסכת יומא בדף ל"ז עמוד א'. אם כן אומרת המשנה, מטילין הכהנים חלשים גורלות על הקודשים שנשחטו ביום טוב, כדי לחלק את הבשר ביניהם, שיתירו חכמים עשיית גורל לצורך זה, כדי שלא תהיה מריבה ביניהם, אבל לא על המנות של קודשים שנשחטו מערב יום טוב, כיוון שאפשר היה לעשות את הגורל מערב יום טוב. ודווקא ביום טוב מותר, אבל בשבת אסור. כי אם גם בשבת התירו, היה לתנה לנקוט שבת, שהרי גם שבת שייך חלוקת קודשים בחילוק לחם הפנים. כך אומר המגן אברהם בסימן שין חב ב' סעיף קטן ת'. ולמרות ששנינו במסכת קידושין בדף נון ג' עמוד א' שאין חולקים זבחים כנגד זבחים, היינו לעניין שאינן נקנים להם על ידי החלוקה, שיהיה ממונם לקדש בו את האישה ולהוציאו בדיינים. אבל מותר להטיל גורל כדי לתת לכל אחד חלקו שלא יריבו. כאמור בתוספות לקמן בדף קוף ממתת עמוד ב', דיבור המתחיל מטילין. זוהי המשנה שלנו, שחותמת את דף קוף ממחת, וכעת אנחנו מתחילים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף קוף ממתת עמוד א'. שנינו במשנה מונה אדם את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו, אבל לא מן הכתב. מבארת הגמרא מדוע לא ימנה מן הכתב, מהי תמה? מהו תמה איסור לקרוא מן הכתב את מניין האורחים והפרפראות, כשהוא כתב את הכתב הזה כבר מערב שבת? משיבה הגמרא נחלקו בזה האמוראים. רב ביבאי אמר גזירה שמה עם חוק. מנהגם היה שבעל הבית נותן לשמש בשבת כתב ובו רשימת האורחים על מנת להזמינם לסעודה, ויש לחשוש שכאשר יקרא בעל הבית מתוך הכתב את רשימת האורחים, הוא יראה שהוא לא הכין די הצורך עבור כולם והתחרט על שהזמין יותר מדי, ויבוא למחוק מן הכתב חלק מהמזומנים כדי שלא יזמין הם השמש. או שמה התחרט על שהזמין אחד מהאורחים, או שנודע לו על אחד האורחים שאינו חפץ לבוא מאיזשהו טעם, וימחקו כדי שלא יטעה השמש לחזור ולקורו. כך אומר המאירי. ולעניין הכתב שרשומים בו הפרפראות צריך לומר להפך, ממה שפירש רשי במניין האורחים. שמה יראה שהכין להם הרבה מעדנים, והתחרט על שנותן להם כל כך הרבה, ויבוא למחוק כדי שלא יביא הם השמש. הבאי אמר גזירה שמה כשיתירו לו לקרוא מן הכתב יקרא גם בשטרי אדיוטות שעניינם מכך וממכר ואסור לקוראם בשבת. שואלת הגמרא מהי בעיניי ומה החילוק שיש לעניין הדין בין שני הטעמים. מבארת הגמרא איכא בעיניי יש חילוק ביניהם באופן דכתב את מניין האורחים בדיו הכותל. ומידה לי ועל הכותל הוא כתב זאת במקום גבוה שאינו מגיע לשם למחוק. למען דאמר שמה ימחוק. לדעת רב ביבאי הסובר שטעם האיסור שמה ימחוק באופן זה לא חיישינן. אין אנו חוששים שיבוא למחוק כיוון שאינו מגיע לשם למחוק ולכן מותר לקרוא מתוך הכתב. ולמאן דאמר לדעת אביי הסובר שטעם האיסור הוא שמא יקרא בשטרי אדיוטות, גם באופן זה חיישינן אנחנו חוששים שיבוא לקרוא בשטרי אדיוטות ועל כן אסור לקרוא. מקשה הגמרא לאופן הזה של ביור המחלוקת ביניהם, וכי ניתן לומר שזהו החילוק ביניהם? והרי גם למאן דאמר שמא ימחוק יש לאסור גם באופן שאין בו חשש מחיקה, משום דני חוש נחשוש שמא יקרא בשטרי אדיוטות, שכן כשם שיש חשש שמא ימחוק, כך יש לחוש לקריאה בשטרי אדיוטות. כי אין לומר שהחשש הוא רק למחיקה, כיוון שאין סיבה לחוש לזה יותר מלזה, אומר התוספות ריד. וטוב, עוד קשה, וכי ניתן לומר שלשמא ימחוק לא חיישינן באופן זה שאין ידו מגעת למחוק? והתנן, שנינו במשנה לאל בדף י' עמוד א', לא יקרא בספר לאור הנר, חכמים אסרו לקרוא לאור הנר שמא יתת הנר על מנת לקרב את השמן לראש הפתילה כדי שתדלק יפה, ונמצא מבעיר אש בשבת. ואמר רבא, אפילו גבוה הנר שתי קומות של אדם, ואפילו גבוה הנר עוד יותר כשיעור שתי מרדעות, כי אין הוא כף קטן שנותנים על החמור לחממו, ואפילו מונח בגובה 10 בתים זה על גב זה, לא יקרא לאורו, אף על פי שאין ידו מגעת לשם להטות את הנר, שכן חכמים לא חילקו בגזירתם, וכיוון שהם גזרו בנמוך, אסרו גם בגבוה. ועוד הסבר שאומר בעל המהור, טעמו של רבא כי הוא חושש שמה ילך ויביא סולם ויעלה ויתה תנר, ולא אומרים שבינתיים ייזכר ששבת היום. יש ללמוד מכאן גם לתקנה הזו של איסור קריאה, שמה עם חוק שלא חילקו בתקנתם, ואסור גם באופן שאין ידו מגעת למחוק. וכיוון שאין לפרש כך את המחלוקת, בין אביי לבין רב ביבאי, חוזרת הקושיה מה החילוק ביניהם. מנסה הגמרא לומר חילוק אחר בין אביי לרב ביבאי, אלא איכא בעיניי יש חילוק ביניהם לעניין הדין באופן דכתב את מניין האורחים הכותל, ומתייתי במקום נמוך שידו מגעת לשם. למען דאמר שמא ימחוק חיישינן, חוששים שימחוק, כי יש לו נגיעה לשם, ועל כן אסור לקרוא. למען דאמר שמא יקרא בשטרי אדיוטות, לא חיישינן לזה ומותר לקרוא, משום שגודה בשטרה לא מחליף. אין אדם מחליף בין כותל לשטר, שנחשוש לכך שיבוא להתיר קריאת שטר כמו קריאה מעל גבי הכותל, כי שטר הוא מטלטל וכותל הוא קבוע. לכן מותר לקרוא כאשר הוא כתב את זה על גבי הכותל. ומתחילה שהעמידה הגמרא את מחלוקתם במקום גבוה בכותל, אסרה הגמרא משום קריאה בשטרי אדיוטות, כי עדיין לא עלה בדעתה לחלק בין כותל לבין שטר, אומר התוספות בדיבור המתחיל, ולמאן דאמר שמא ימחוק. מקשה הגמרא, והרי גם למאן דאמר שמא יקרא לכו שמא ימחוק, ויעשר גם באופן הזה שכן, כשם שיש חשש לקריאה בשטרי אדיוטות, כך יש לחשוש למחיקה שאין זה עדיף מזה, ומעתה אין לפרש כך את החילוק ביניהם. אלא איכא בעיניי הוא מנסה הגמרא לבהר באופן נוסף, יש ביניהם חילוק באופן דחייק, שחקק את הכתב בסכין הטבלה, על לוח של עץ, והפנקס והלוח כדוגמת לוחות הסוחרים שמצופים בשעבה וחוקקים עליהם את חשבונותיהם. הוא חורט בתוך השעבה. למען דאמר שמה ימחוק, לא חיישינה, לא חוששים שיבוא למחוק, כיוון שיש תורח למחוק את החקיקה, ובעודו תורח למחוק, יזכר ששבת היום, ועל כן מותר לקרוא בפנקסים הללו. ולמרות שלשיטת רבא לא חילקו בגזירה, כאן שהוא מין כתיבה אחרת, זה לא נכלל כלל בגזירה. ולמאן דאמר שמא יקרא חיישינן, חוששים ואסור לו לקרוא. מקשה הגמרא, ולמאן דאמר שמא ימחוק, אמנם אין כאן חשש מחיקה, מכל מקום ליחו שמא יקרא, ויאסר לקרוא מפני החשש הזה. וכי תאמה אם תרצה לומר, שמאן דאמר שמא ימחוק סובר שטבלה ופנקס בשטר הלא מחלף, אין אדם טועה להחליף בין טבלה ופנקס לבין שטר, והוא לא יבוא להתיר קריאת שטרי אדיוטות, ועל כן מותר לקרוא באופן הזה. ואילו אביי שאמר שמא יקרא חולק וסובר שאדם מחליף בין טבלה ופנקס לשטר ואומר שאסור לקרוא. והתניא, שנינו בברייתא לא כך. שנינו בברייתא מונה אדם את אורחיו, כמה מבפנים, את מי ומי יושיב בפנים במקום מכובד וכמה מבחוץ, ואת מי ומי יושיב מבחוץ שאינם כל כך מכובדים, וכמה מנות עתיד להניח לפניהם, ומותר לו למנות כך מתוך כתב שעל גבי הכותל, אבל לא מתוך כתב שעל גבי טבלה ופנקס. ומבררת הגמרא מה ביאור דברי הברייתא, איכידא מי, במה מדובר? הילי מה אם נאמר שמדובר באופן דכתיב מכתב, שמניין האורחים והמנות כתוב בדיו, מה ישנה אחה ומה ישנה אחה? מה שונה כאן בכתב שעל גבי כותל שמותר, ומה שונה כאן בכתב שעל גבי טבלה ופנקס שאסור? הרי בשניהם יש לאסור משום שמה עם חוק? אלא לה ולוודאי מדובר בדחייק שחקק את הכתב ואין לחוש בזה למחיקה, וקטני ושנינו בברייתא, שמותר למנות מכתב שעל גבי הכותל, משום שלא טועים להחליף בין כותל לבין שטר, ואין לאסור משום שמה יבוא לקרוא בשטרי אדיוטות. אבל לא מכתב שעל גבי טבלה ופנקס, משום שטועים להחליף בין טבלה ופנקס לבין שטר, ויבואו לקרוא בשטרי אדיוטות. ומעטה, כיוון שמבואר בברייתא שכן טועים להחליף בין טבלה ופנקס לבין שטר, לא ניתן לפרש שהמאן דאמר שסובר שמה ימחוק, יסבור שלא מחליפים ביניהם. ועדיין צריך לברר את החילוק בין רב ביבאי לאביי. ואיר את הגמרא מהו האופן שבאמת יש מחלוקת בין רב ביבאי לאביי, אלא לעולם החילוק בין רב ביבאי לאביי לעניין הדין הוא באופן שאמרנו תחילה. דכתב הכותל ומדלי, שכתב את מניין האורחים והפרפראות על הכותל במקום גבוה שאין ידו מגעת שם למחוק. ולכל השיטות אין מחליפים בין כותל לשטר ואין חשש קריאה בכותל. ולרב ביבאי הסובר שטעם האיסור משום שמה ימחוק, אסור לקרוא משום שמה ימחוק, כי לא חילקו חכמים בתקנתם כדברי רבא. לאביי הסובר שטעם האיסור משום שמה יקרא, מותר לקרוא, כי אין לחוש שמה ימחוק, כיוון שאין ידו מגעת שם למחוק. הוא דקקה שלך דרבא, מה שהיה קשה לך מדברי רבא שאמר שלא חילקו חכמים בתקנתם? זו אינה קושייה על אביי, משום דרבא תנאי היא. בדינו של רבא נחלקו תנאים, האם חכמים חששו שלא לחלק באיסור שבת דרבנן, ואסרו גם באופן שלא שייך את הגזירה או לא. ואף האמוראים כאן נחלקו בזה. רב ביבאי סובר כרבא, ואביי סובר כדעת התנא אומר שחלקו חכמים בתקנתם. מביאה הגמרא את הברייתא בה נחלקו התנאים בסברת רבא. דתניא שנינו בברייתא מונה אדם בשבת את אורחיו ואת פרפרותיו, מפיו בעל פה, אבל לא מן הכתב ואף שעל גבי הכותל. גם אם הכתב הוא על גבי הכותל, לא יכול לקרוא משם בשבת. רבי אחא מתיר מכתב שעל גבי הכותל. מבררת הגמרא היחידה מי, במה מדובר? אילי, מה אם נאמר שמדובר דכתיב מיטתא, שהוא כתוב בתחתית הכותל, במקום שידו מגעת למחוק? אם כן, מדוע רבי אחא מתיר? ליחוש שמא ימחוק? נחשו שמא ימחוק בשבת? כי אין לומר שרבי אחא אינו גוזר כלל, לא שמא יקרא ולא שמא ימחוק, שהרי ממה שנקט להתיר בכותל ולא באיגרת מוכח, שהוא אוסר באיגרת, וכיוון שהוא גוזר, יש לו לאסור במקום נמוך שמא ימחוק. אלא לה ולוודאי, בדי כתב הוא מדלי, הוא כתב על הכותל במקום גבוה שאין ידו מגעת שם למחוק, ושמע מינה יש להוכיח מכאן דרבא תנאי, שדברי רבא שלא חילקו חכמים בתקנתם באיסור שבת דרבנן. במחלוקת הזו נחלקו תנאים, תנא קמא שאסר לקרוא מהכותל בגובה סובר את דינו של רבא, ורבי אחא שהתיר אינו סובר את דינו של רבא. סיכה הגמרא שמע מינה, אכן כך יש להוכיח. ואין לפרוח את ההוכחה ולומר שמדובר בברייתא בחקיקה שאין בה חשש מחיקה, כמבואר בגמרא לעיל, ומחלוקתם היא בחשש של שמא יקרא, והאם גודה, האם כותל בשטר מתחלף או לא, אבל בדינו של רבא כולם מודים, אי אפשר לומר זאת משום שסברה היא שבחקיקה בכותל ששונה משטר בשני דברים, גם ששטר מטלטל וכותל קבוע וגם ששטר רשום ולא חקוק, לא יסבור שום טנה שגודה בשטר המחלף, שכותל בשטר מתחלף. כך תוספות בדיבור המתחיל לעולם. ומביאה הגמרא תנאים נוספים שנחלקו בדינו של רבא. ואני תנאי תנאים אלו שהוזכרו החולקים בדינו של רבא, הם כהני תנאי, כשיטת התנאים האלו בסמוך שגם נחלקו בכך. דתניא שנינו בברייתא, אין רואין במראה בשבת שמה יראה שערות שאינן שוות עם שאר השיער ויגלכם. לפי שהרואה במראה אינו אלא בשביל לסדר שערות ראשו וזקנו. ואף שאסור גם בכל לאיש לראות במראה, משום לא ילבש גבר סמלת אישה, ומתרגם התרגום לא יתקן הגבר בתיקון האישה, כותב הרן שבמקום שרגילים האנשים להסתכל במראה כמו אנשים מותר, ואין בזה משום לא ילבש. רבי מאיר מתיר לראות במראה הקבוע בכותל. מבררת הגמרא את טעמו של רבי מאיר, שואלת הגמרא מה ישנה, מה שונה מראה הקבוע בכותל שמתיר רבי מאיר? הרי אם הטעם הוא משום דעה דאחי ואחי, בעוד שילך להביא תער ומספריים מדקר, יזכר ששבת היום יפרוש ממלאכה. אם כן, מראה שאינו קבוע נמי, גם יתיר רבי מאיר מטעם זה, שעד דאחי ואחי, בעוד שילך להביא מספריים מדקר, יזכר שהוא שבת, ובהכרח שאין זה הטעם שהתיר רבי מאיר בקבוע בכותל. משיבה הגמרא לעולם במראה של זכוכית, לכל השיטות מותר לראות, כי בעוד שילך להביא את המספריים, יזכר ששבת היום. ואחה, כאן בברייתא, במראה של מתכת הסכינן, מדובר במראה של מתכת שבה עצמה מגלח את השיער, ואין לו צריך להביא מספריים, וטעם האיסור לראות בה כדי רב נחמן אמר רבא ברבוע, כדברי רב נחמן שאמר בשם רבא ברבוע. ואמר רב נחמן אמר רבא ברבוע, מפני מה אמרו חכמים, מראה של מתכת אסורה בשבת לראות בה, מפני שאדם עשוי להשאיר בה לחתוך אימה את הנימים המדולדלין, השערות שנתלשו מן הראש ועדיין לא נעקרו לגמרי. או כלשון התוספות, שאינן מחוברות יפה ונוחות להתנתק, ואינן שוות לשאר השיער, ועובר משום מלאכת קוצר ומשום מלאכת גוזז. ותנאים אלו חולקים בסברתו של רבא, תנא קמא אוסר גם במראה של מתכת הקבועה בכותל אף שאין יכול לחתוך עימה, כי לא חילקו חכמים בגזירתם וכסברת רבא, ורבי מאיר אינו סובר את סברת רבא, אלא שחילקו חכמים בגזירתם ובקבועה בכותל שאין לחשוש שיחתוך עימה, ולא אסרו. מביאה הגמרא אופן נוסף שאסרו חכמים את הקריאה בשבת גזירה שמה יקרא בשטרי אדיוטות, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, המופיעה בתוספתא, כתב המהלך תחת הצורה, צורות חיות משונות שמציירים בכותל וכותבים תחת כל צורה, זו חיה פלונית, ותחת הדיוק הנאות, דמויות של בני אדם במאורעות שונים שמציירים על הכותל, כגון מלחמת דוד וגוליאת, וכותבים תחתם, זו דמות פלוני ופלונית, כתב זה אסור לקרותו בשבת גזירה שמה יקרא בשטרי אדיוטות. ובעל המאור כותב, שהאיסור הוא משום שמה עם חוק, ודיוקן העצמה, הדמות המצוירת, אף בכל אסור להסתכל בה. אומר המגן אברהם, דווקא ההסתכלות שהיא בעיון ובהתבוננות, אבל ראייה מותרת. שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ד', אל תפנו אל האלילים. מבררת הגמרא מהי תלמודה, מהו אופן הלימוד מפסוק זה, שהרי הפסוק מדבר בעבודה זרה. כפי שמסיים הפסוק, ואלוהים מסכה לא תעשו לכם אני השם אלוקיכם, אז כיצד למידים ממנו לענייננו? כך מסביר את השאלה תוספות הריד. משיבה הגמרא אמר רבי חנין, אל תפנו אל מדעתכם. אלילים לשון חללים, והלב נקרא חלל. ופירושו אל תפנו להסתכל במעשה ידיכם, שבאו מדעת לבבכם וחלל שלכם. רש"י לעיל בדף י"א מדייק לשון אלילים שאין הכוונה לעבודה זרה, שכן לא מצינו בשום מקום שקורא משה רבינו לעבודה זרה אלילים, אלא אלוהים אחרים. לכן דורשו לשון חללים, וכוונת הפסוק שאף על פי שלא עשיתם אותם על מנת לעובדם, אלא מדעתכם ומרצונכם לציור בעלמה, אל תפנו עליהם. בלשון פנייה פירושו ששם פניו לדבר אחד, פעמים הוא לעשות בו איזה מעשה, ופעמים תהיה הפנייה כדי להסתכל בדבר. ובזה האופן הוא כאן. וכוונת הדרשה הזו לומר שאין ראוי לאדם להסתכל אלא במעשה השם יתברך כדי להכיר נפלאותיו. כנאמר בתהילים ח' כי ירא שמך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת. מסביר הריטב"א. ויש מנגדים, אל תפנו אל. והוא שם השם, והכוונה שאסור לפנות זיכרון השם מהלב. והבטה בדיוקנות הללו מושכת ליבו של אדם, מפנה אותו לבטלה ומשכיחה ממנו את עבודת הבורא. ולפירושים הללו מדובר בציור דמות עשויה לנוי. אבל הרמב״ם בלכות עבודה זרה פרק ב' הלכה ב', ותוספות דיבור המתחיל ודיוקני מפרשים, בדמות העשויה לעבודה זרה שאסור להסתכל בה, אף על פי שלא נעבדה עדיין. אבל דמות העשויה לנוי, כותבים התוספות שמותר להסתכל בה. לפי זה שאלת הגמרא, כפי שמבאר הכסף משנה, היא, מניין לומדים איסור הסתכלות בצורה, הרי מפשטות הפסוק משמע, שאין לפנות אחריהם לעובדם, מיישבת הגמרא שדורשים את הפסוק כך, אל תפנו אל מדעתכם על ידי ההסתכלות באלילים, והיינו בצורת העבודה הזרה. שנינו במשנה, מפיס אדם, מטיל אדם גורל עם בניו ועם בני ביתו על השולחן, ובלבד שלא התכוון לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה. מבאר את הגמרא מדוע אין להטיל גורל אלא עם בני ביתו. מדייק את הגמרא ממה שכתבה המשנה, מפיס אדם עם בניו ועם בני ביתו על השולחן, ולא כתבה סתם מפיס אדם על המנות, משמע שעם בניו ועם בני ביתו אין, רשאי לעשות גורל. ועם אחר שאינו מבני ביתו, לא, לא יעשה גורל. שואלת הגמרא, מה הטעם? מהו הטעם שאין לעשות גורל עם בני אדם? שאינם בני ביתו. משיבה הגמרא, הטעמו, כדבריו דרב יהודה אמר שמואל, דאמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, בני חבורה הולכים בדרך או יושבים בבית אחד, אבל כל אחד צועד לעצמו, המקפידים זה על זה, להלוות זה לזה במדויק, במידה, במשקל ובמניין, ואינם מוכלים ומבטרים זה לזה על דבר מועט, כאשר נוהגים כך בשבתות ובימים טובים, עוברים קרוב לוודאי שיבואו לכך שיעברו, משום איסור מידה ומשום איסור משקל ומשום איסור מניין, שאסרו חכמים לקחת מאכל בשבתות ובימים טובים באופן שדומה למקח וממכר, משום גזירת מקח וממכר. והיינו כשמדקדקים לברר את שיעור הפירות על ידי מדידה או שקילה. כמו ששנינו במסכת ביצה בדף חפתי תמוד א', אומר אדם לחברו מלא לי כלי זה, אבל לא במידה. ואפילו בלא מדידה אסור לקחת בכלי העשוי למדידה, כמבואר שם בגמרא. ואין שוקלים במוזניים כלל בשבת וביום טוב, כאמור במסכת ביצה בדף כוח עמוד א'. או שמדקדקים לחשב את סך כלל הפירות שחייב. כגון אם לקח כבר 60 ועכשיו לוקח עוד 40, לא יאמר לו תן לי עוד 40 שאתחייב לך בסך הכל 100. שכן מבואר בברייתא במסכת ביצה בדף חפתי תמוד ב', לפי גרסת רבינו חננאל שהביא שם התוספות, הולך אדם אצל רועה הרגיל אצלו, ואומר לו תן לי גדי אחד ובלבד שלא יזכיר לו סכום עניין. וכותבים התוספות במסכת בבא מציע בדף עין ה', דיבור המתחיל משום שאין אסור אלא דווקא כאשר נותנים 100 בפירוטה וכדומה, שחשבון הסיכום הכללי שלקח שייך לסך כסף שמתחייב עבורו ודומה למקח. אבל אם אין הסיכום עולה לסכום כסף מדויק, אין בכך איסור. ובני חבורה אלו מתוך הקפדתם יבואו גם בשבת וביום טוב למדוד ולשקול ולמנות את האוכל שלוקחים זה מזה ויבואו על האיסורים הללו. וכן, קרובים לעבור משום לובין ופורעין ביום טוב. ואין צריך לומר בשבת שזה אסור. כי אסרו חכמים לומר לשון הלוואה בשבת וביום טוב שמה יכתוב. כפי שלמדנו בסוגיה ליל בדף קוף ממחת עמוד א'. וכמו כן אסרו לומר לשון פיראון שמה יכתוב. והיינו שיכתוב על פנקסו שפרה לו. או שמה ימחוק את החוב מפנקסו. ולא הותר אלא בלשון שאלה וחזרה. ואילו מתוך שמקפידים זה על זה יאמרו לשון הלוואה ופיראון, כי החשוש הלווה לומר לשון שאלה שמה יידרש להשיבה כמות שהיא, כי שאלה חוזרת בעצמה, צריך להחזיר את אותם דברים שהוא שאל. וכיוון שבהלוואה מקפיד על לשון הלוואה, ממילא גם בפיראון אומר לשון פיראון ולא לשון חזרה. לכן נאמר אצלנו על לשון לובין ופורין ולא לובין ומחזירין. אומרת הגמרא בדף קוף ממתת עמוד ב' וכדברי הלל, שאוסר להלוות כיכר על מנת להשיב כיכר, אף שהוא דבר מועט, וזאת בגלל החשש שמה יוקרו, יתייקרו חיטין, ונמצא בעל ידי ריבית כאשר ישיב כיכר ששווה היום יותר מכפי שוויה בשעת ההלוואה. איסור ריבית נאמר גם על הלוואת אוכלין, כנאמר בספר דברים, נשך אוכל, וחכמים אסרו ללוות מן פירות על מנת להשיב את אותו המין. והביטוי הוא, שאה בשאה, לווה קילו על מנת להשיב קילו זה אסור. שמה יתייקר, ונמצא משיב יותר מהשווי של שעת ההלוואה. אבל בהלוואת כיכרות שהוא דבר מועט לא יחמירו לאסור לדעת חכמים, אבל הלל מחמיר בדבר. אז כדברי בית הלל, אף משום ריבית. בני חבורה אלו קרובים לעבור גם משום איסור ריבית, כי מתוך שמקפידים ואינם מוכלים על דבר מועט, הרי תוספת מעט יוקר שהשיב הלווה חשובה ריבית אצלם. אבל אלו שאינם מקפידים, הרי הם מוכלים על התוספת הזו ואין כאן ריבית. וכיוון שבני חבורה מקפידים קרובים לעבור על איסורים אלו, יעצו להם חכמים שלא ישתתפו כלל זה עם זה, כדי שלא יגיעו לכך. ואם נשתתפו אסורים לחלוק בשבת וביום טוב שבע יעברו על איסורים אלו. על פי זה מבארת הגמרא את המשנה אוסרת לעשות גורל עם אחרים שאינם בני ביתו, שכן עשיית הגורל מוכיחה להקפדתם. ובמקפידים נאסרה החלוקה שמה יבואו לעבור על האיסורים הללו. באופן זה שבאים לחלוק בגורל נאסרה אף החלוקה ללא גורל, מחשש שיבואו לעבור על איסורים אלו. ודין זהו בבני חבורה שבסתם אינם מקפידים, על כן אם באו לחלוק בלא גורל מותרים. ושכנים שאינם בני חבורה בסתם מקפידים הם זה על זה, ואף על פי כן מותר להם לחלוק בלא גורל, שכיוון שאין דבר זה מצוי אצלם תמיד, לא חששו חכמים שיבואו לאיסור, אבל בגורל אסור משום שדומה למקח וממכר. בקשה הגמרא יחי אם כך שאין לעשות גורל עם אחרים שאינם בני ביתו משום שקרוב לבוא לידי האיסורים הללו, בניו ובני ביתו נמי גם יאסר לו לעשות גורל עמהם מן הטעם הזה כיוון שמקפידים. ולמרות שהכל של בעל הבית סוברת עכשיו הגמרא שכיוון שבא ליתן להם ומקפידים על החלקים ובאים להטיל גורל, גם בזה שייך איסור. כי מפני הקפדתם דומה הדבר למקח וממכר. תרץ את הגמרא בניו ובני ביתו היינו טעמה, הטעם שמותר לעשות עמהם גורל כדבריו דרב יהודה אמר רב, כמו שאמר רב יהודה בשמו של רב, דאמר רב יהודה אמר רב, מותר להלוות משלו לבניו ובני ביתו הסמוכים על שולחנו בריבית, כגון שבכל יום מחלק לבניו 3 זוזים לכל אחד לצורכו, ומודיע להם שמי שרוצה לקבל היום 4 זוזים, יצטרך להפסיד למחר 2 זוז ויקבל רק זוז אחד. נמצא שהוא מפסיד זוז אחד בריבית, אז מותר לו לעשות את זה כדי להטיען טעם ריבית, שידעו כמה קשה היא הריבית, כמה מצטער ומייצר הזקוק לתת ריבית, ויבינו כמה עונשו גדול. ולפירוש הזה של רשי, הבנים הם הלווים ומשלמים ריבית לאב. ואילו לדעת רבינו חננאל והריף, הלווה הוא האב ומשלם ריבית לבנים כדי שיתאמו טעם ריבית ויקבלו שכר גדול שימנו ממנה. ומטעם זה, גם אין אצל בני ביתו איסור מידה או משקל ומניין ואיסור הלוואה ופיראון ביום טוב, שכיוון שהכל שלו אין הקפדתם חשובה הקפדה, ודקדוק של חלוקת ממון. ולכך אין המדידה והשקילה והמניין דומים למקח. וכן ההלוואה אינה הלוואה, ואף הטלת הגורל אינה משום הקפדה, אלא כדי להשוותם ולמנוע קינה מהם בקבלת כל איש את חלקו. מוסיפה הגמרא ומקשה, יחי, אם כך שהתירו לבני ביתו ריבית, כיוון שהכל משלו כדי להטעימן טעם ריבית, על מנה גדולה כנגד מנה קטנה שאיסורו משום קובייה נמי, גם יהיה מותר להפיס עמהם בשביל להתאימם טעם קובייה, כיוון שהכל משל בעל הבית, ואין כאן גזל, ומדוע המשנה אוסרת זאת? כפי שהתבהר בגמרא בסמוך שהזוכה במנה הגדולה גוזל את חברו, הזוכה במנה הקטנה ואיסור זה הוא אף ביום חול ואינו אלא מדרבנן, והריטב"א הוסיף ומבאר את הקושייה של הגמרא בדרך של כל שכן, אם יתירו ריבית שמן התורה, כיוון שאין כוונתו אלא בשביל להדריכם בדרך ישרה, כל שכן שנתיר בזה, שאינו אלא משום קובייה בלבד שהוא איסור מדרבנן, תרץ את הגמרא אין החינם יחן בבני ואיתו מותר, ומשנתנו חסור ומחסרה והכי קטני. יש לי ללמוד אותה את המשנה כאילו היא חסירה וכך צריך לשנותה. מפיס אדם עם בניו ועם בני ביתו על השולחן אפילו מנה גדולה כנגד מנה קטנה ולא חוששים לאיסור קובייה. ושואלת הגמרא מה הייתה מה? מדוע לא חוששים? משיבה הגמרא כדי רב יהודה אמר רב, כדבריו של רב יהודה בשמו של רב, שהביאה הגמרא לאל, שמותר להלוות לבניו ובני ביתו בריבית כדי להטעימן טעם ריבית, וכך גם מותר להפיס עמם על מנה גדולה כנגד מנה קטנה להטעימן טעם קובייה. ממשיכה הגמרא בביאור המשנה, מדויק מדברי המשנה, עם בניו ועם בני ביתו אין מותר להפיס בשבת, אבל עם אחרים לא, לא יפיס בשבת כלל, אפילו עם המנות שוות. שואלת הגמרא מה הייתה, מה מדוע אסור? משיבה הגמרא כדברב דרב יהודה אמר שמואל, כמו שאמר רב יהודה בשמו של שמואל, שהביאה הגמרא לאל בדף קוף ממתת עמוד א', שבני חבורה מקפידים עוברים משום מידה ומשקל ומניין. וכן כאן, מתוך שבאים לעשות גורל, הרי מקפידים ויש לחשש שיבואו לעבור על איסורים אלו, כפי שביארה הגמרא לאל. אז עד כה למדנו דין גורל על השולחן בשבת, שמבואר ברישה של הדין במשנה, שמותר עם בני ביתו ואסור עם אחרים. כעת מבארת הגמרא את הסיפה של הדין, כנאמר במשנה ובלבד שלא התכוון לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה שעוסק בגורל ביום חול. מבארת הגמרא את דברי המשנה, מנה גדולה כנגד מנה קטנה אף בחול שמותר להפיס לאחרים, אסור להפיס להם באופן הזה. מה הייתה מה? מדוע זה אסור? משום קובייה. זאת אומרת שהמשנה, על פי מה שהוסיפה הגמרא בחסור ומחסרה, איזו, מפיס אדם מבני ביתו ובניו על השולחן, ואפילו מנה גדולה כנגד מנה קטנה, עם בניו ובני ביתו מפיס, אבל עם אחר, לא, ואפילו המנות שוות. באמת דברים אמורים בשבת, אבל בכל, אפילו עם אחר, מותר. בלבד שלא התכוון לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה, כשמפיס עם אחר. ומה זה משום קובייה? חתיכות של עצם שמשחקים בהם ומניחים ממון בעירבון, ולפי כללים קבועים זוכה אחד מהם בממון. והרמב"ם בפירוש המשניות על מסכת סנהדרין ובערוך פרשו, גוף מרובע בעל שישה שטחים ועליו נקודות מאחת עד שש עשוי למשחק, מה שנקרא בימינו קובייה. והמשחקים מתנים ביניהם, אם הנצחך תיתן לי כך וכך, אם תנצחי ניתן לך כך וכך. ולשון קובייה מפרש החוות יאיר שהוא נגזר מהלשון ועקוב למישור, האמור על אר, מפני שכל דבר הבולט למעלה ויש לו שלושה מרחקים אורך ורוחב וגובה דומה לאר, ובלשון הקודש נתווסף עין, עקוב. והרי זו אסמכתא שכל אחד סומך את דעתו על כך שהוא בטוח יזכה בממון. ולא היה יודע שיפסיד, לא היה מתרצה, וכיוון שלא גמר בדעתו להקנות, אין הזוכה קונה, והרי זה גזל מדי רבנן. כי מן התורה אינו קרוי גזלן, אלא חוטף מיד איש. כמו שכתוב בספר שמואל ב', ויגזול את החנית מיד המצרי. ואף כאן, מתרצה להטיל גורל, כיוון שסומך על כך שיזכה במנה גדולה ואינו מקנה בלב שלם, והרי זה גזל מדי רבנן. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, מטילין חלשין, מטילים גורלות על הקודשים ביום טוב, אבל לא על המנות. שואלת הגמרא, מהי אבל לא על המנות? מה כוונת המשנה באומרה אבל לא על המנות? משיבה הגמרא, אמר רבי יעקב, ברא בנה דבת יעקב, אבל לא מטילין גורלות בין הכהנים על המנות של קודשים של חול של ערב יום טוב ביום טוב. שואלת הגמרא, פשיטה, ברור שלא מטילים גורלות על הקודשים של ערב יום טוב, כיוון שהיה אפשר לעשות זאת מאתמול. ישבת הגמרא, מה עודתם השם התאמר, הועיל וכתיב בספר הושע פרק ד' פסוק ד', והמחה כמריבי כהן, הנביא מוכיח את ישראל על כך שהם בעלי מריבה ככהנים, ויש מפרשים שזאת הוכחה לישראל שמריבים עם הכהנים, כמו הדת קורח, הוא מוכח מכאן שכהנים בעלי מריבה הם, וכיוון שכך אפילו אלמנות דחול נמים גם נתיר להם. להטיל גורלות כדי שלא יריבו זה עם זה. כמה שמלן משמיע לנו המשנה שאין הדבר כן ולא הותר להם להטיל גורל כדי למנוע מריבה, אלא אלמנות של יום טוב. אבל לא אלמנות של ערב יום טוב, כיוון שאפשר היה לעשות זאת מערב יום טוב. אגב, שובו דברי רבי יעקב, ברא דבת יעקב, מביאה הגמרא דבר נוסף משמו. ואמר רבי יעקב, ברא בנה דבת יעקב, כל שחברו נענש על ידו שביקש מהקדוש ברוך הוא שיענישו על מה שעשה לו, או שקיללו על כך, אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. משום שאין הקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי רצונו שיהיה מוכל על אלבונו, והתקיים בו ואוהביו כיצאת השמש בגבורתו, שדרשה הגמרא במסכת יומא בדף כ"ג על הנעלבים ואינם עולבים. וברא את הגמרא מנהלן מיכן למדנו זאת, היא לימה, אם נאמר שזה משום דכתיב בספר מלכים א', פרק כ"ב אצל אחיו מלך ישראל שנגזר עליו למות במלחמה, עם הרם על רמות גלעד ו-400 נביאים ניבאו לו שיצליח במלחמה, ונביאי אמת היו אלה שניתנה רוח שקר בפיהם, כמו שתכף נראה, כך מפרש רש"י בספר דברי הימים ב', אבל רבים מהמפרשים נקטו שהם היו נביאי שקר, והנביא מחיהו אמר לו נבואה זו, ויאמר לכן שמע דבר השם, ראיתי את השם יושב על כיסו וכל צבא השמיים עומד עליו מימינו ומשמאלו, אלו מימין מלמדים זכות, אלו משמאל מלמדים חובה, ולאחר שנגמר דינו של אחיו לחובה, ויאמר השם מי יפתה את אחיו, ויעל ויפול ברמות גלעד, ויאמר זה בכו וזה אומר בכו, זה אומר אני אפתנו באופן זה וזה אומר באופן אחר. ומבואר בגמרא במסכת סנהדרין בדף קב עמוד ב, כי לאחיו היה מחצה עוונות ומחצה זכויות, כי מחצית עוונותיו נתכפרו לו מפני שהיה מהנה תלמידי חכמים מנכסיו, ולכן לא נענש מיד אלא בקושי גדול, שנשאלו מי יפתה. ויצא הרוח ויעמוד לפני השם ויאמר אני אפתנו, ויאמר השם אליו במה, ויאמר את צבע הייתי רוח שקר בפי כל נביאיו, ויאמר תפתה וגם תוכל צבע הסכן. קיבל השם את אופן הפיתוי שאמרה הרוח, ואמר לה שתעשה כן ותצליח בפיתויה, שלא יבין כי זהו פיתוי ויזהר מלעשות כן. בדברים אלו מבאר מחיהו לאחיו את פשר הנבואה ששמע מ-400 הנביאים שיעלה ויצליח במלחמה, אף שהאמת אינה כן. ומבאר את הגמרא את המקור מפסוק זה, ואמרינן אמרנו בבית המדרש לברר מהי רוח, מה זה הרוח, מי היא הייתה. אמר רבי יוחנן, זה רוחו של נבות הישראלי שנעשה רוח על ידי אחיו שגרם להורגו וליטול נשמתו ורוחו. וזה מדויק מכך שנאמר הרוח בהי הידיעה, אומר המהרש"א. והריגתו הייתה בעת שרצה אחיו לקנות מנבות את כרמו, ונבות לא רצה למכור לו את הכרם. סיפר זאת אחיו לאיזבל אשתו, והיא סיבבה שהתחייב מיתה על פי ידי שקר, כמבואר בספר מלכים א' פרק כ"א. אומר רש"י במסכת סנהדרין בדף קב, שלפי שהרגו אחיו הייתה רוחו של נבות מחזרת לפתתו ולהפילו. והמלבי מוסיף לבאר שחטא זה של אחיו שגרם את מיתתו של נבות ראוי להיות סיבה למותו דווקא באותו האופן שעשה זאת, שכן היא הנהגת השם לאנוש מידה כנגד מידה, ולכך כיוון שאחיו גרם לאורגו על ידי עדות שקר, ביקש נבות את הדבר הזה שיהיה לרוח שקר בפי נביאיו ובזה ייפול. ומה יצא, מה זה שהוסיף ואמר צבע הסכן, אחרי שכבר אמר תפתה וגם תוכל? אמר רב, אמר הקדוש ברוך הוא לנבות, צא ממחיצתי. מכאן שכל שחברו נענש על ידו, אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, כי נבות ברוח השקר שנתן בפי הנביאים גרם לעונשו של אחיו. ואין להקשות, הרי השם בעצמו ביקש שליח לעונשו ואמר מי יפתה את אחיו. ואיך ייתכן שיענש נבות על זה? כי בקשת השם הייתה מן המלאכים המשחיתים שעמדו לפניו, ולא נתן רשות לנשמות ולרוחות לעשות כן, עד שביקש נבות על עצמו ונתן לו רשות. כי בדרך שאדם רוצה להילך מוליכים אותו. כך אומר המהרש"א. דוחה הגמרא את הראיה מנבות, ודילמה, התם היינו טעמה, שמה יש טעם אחר לכך שנדחה ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא, דכתיב בתהילים ק"א, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי, דובר שקר אין לו קיום לפני השם. ומכאן לומדת הגמרא במסכת סנהדרין בדף ק"ג, כי כת שקרנים אינם מקבלים את תנאי השכינה. ולפיכך נבות שבא לתת רוח שקר בפי הנביאים, נדחה ממחיצת הקדוש ברוך הוא, אבל אין להוכיח מכאן, כי כל שנענש חברו על ידו, אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אלא מביאה הגמרא מקור אחר. אלא מאחה, נוכיח מכאן מפסוק זה שנאמר על נבוכד נצר, שהיה אונס את המלאכים למשכב זכור, והיה מטיל גורל מתי יומו של כל אחד מהם. כשהגיע יומו של צדקיהו מלך יהודה, התארכה אורלתו של נבוכד נצר 300 אמה, כפי שדורשת הגמרא להלן. ועל קלון זה אומר הנביא חבקוק בספר חבקוק פרק ב' פסוק ט"ז, סבת הקלון מכבוד אשתה גם אתה, וארל תסוב עליך כוס ימין השם, וכי קלון על כבודיך. ובהירת הגמרא, סבת הקלון מכבוד זה נבוכד נצר שנתבזה בביזיון הזה יותר מהכבוד שקיבל. שתה גם אתה והערל, תשתה גם אתה את כוס הקלון, והתערל והתגנה על ידי כך. והערל זה לשון התפעל, כמו ויאסף אל עמך. וביור סיום הפסוק, שכוס זה תסובב לבוא עליך נבוכד נצר מימין השם, ויחד עמה תהיה נמאס בקי ומכוסה בקלון תחת הכבוד שאתה בו. גם אתה זה צדקיה שנענש על שנבוכדנצר נענש על ידו, הרי שמי שחברו נענש על ידו נענש. ונשאלת השאלה שהרי אין כאן אלא עונש לצדקיהו, אבל אין הוכחה לכך שאין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. צריך לומר שכיוון שקראו ערל, וזה תחתית שאול כנאמר בספר יחזקאל פרק למד ב', הרי שאין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. כך אומר אריאף בפירושו על העין יעקב. דוחה הגמרא את הראיה מצדקיהו משני טעמים, אומרת הגמרא אין להביא הוכחה מן הפסוק הזה. חדה, טעם אחד משום דקולי קרא בנבוכדנצר כתיב. כל הפסוק יכול להתפרש על נבוכדנצר, שתי גם אתה, נבוכדנצר את כוס הקלון, כמו אילו שהקלת אותם והערל, התערל והתגנה על ידי זה. אם כן, מניין לנו להעמידו בצדקיהו? ועוד, טעם שני, למה אי אפשר להביא הוכחה מהפסוק הזה? כי לא ייתכן לפרש את הפסוק בצדקיהו. כי צדקיה צדיקה. צדקיהו הצדיק, מה יהיה ולא למעבד לי? מה היה לו לעשות לנבוכדנצר? הרי אנוס היה, וכיוון שהיה אנוס, ודאי אין לו להנש על כך שנענש נבוכדנצר על ידו. וראיה לכך שצדקיהו היה אנוס, שהרי רב קוראו צדיק במעשה הזה. לאמר רב יהודה אמר רב, בשעה שביקש אותו רשע, דיינו נבוכדנצר לעשות לאותו צדיק, דיינו צדקיהו כך, כפי שמביאה הגמרא בסמוך שנענש נבוכדנצר בביזיון גדול. ושוב יש לשאול, מניין שכל שחברו נענש על ידו, אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא? מסיקה הגמרא מהו המקור לכך שמי שנענש חברו על ידו, אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא אלא מאחה. מכאן נלמד הדבר הזה שנאמר בספר משלי פרק י' ז' פסוק חבב, גם אנוש לצדיק לא טוב, גם מידת האנישה לאדם שהוא צדיק אינה מידה טובה, וכיוון שאינו טוב הרי הוא רע, כי אין לו טוב אלא רע. למדנו כי הצדיק שנענשים על ידו הרי הוא רע, וכתיב בתהילים פרק ה', כי לא אל חפץ רשע אתה, לא יגורך רע, ומבארת הגמרא את הפסוק, כי לא אל חפץ רשע אתה, משום שצדיק אתה השם, הפך הרשע, ולכן לא יגור במגורך רע, לא יגור במדורך משהו רע. מכאן, כי מי שחברו נענש על ידו וקרוי רע, אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קוף ממתת, הדף ה-149 במסכת שבת, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה לרב ביבאי, מה הטעם שאסור לקרוא מתוך רשימת האורחים? שאלה שנייה, באיזה מראה אסור להסתכל בשבת? שאלה שלישית, מדוע אסור לקרוא כתב שתחת ציורים ודיוקנאות? תשובה ברשי. שאלה רביעית, מדוע אסור לשחק בקוביה? שאלה חמישית, על מי נאמר שאין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא? והשאלה האחרונה, מתי לא היה שחוק בפי הבריות? אלה הם השאלות שלנו לשינון לסיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בסייעת הדשמיה הענקית היום הזה, בדף קוף ממתת במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בפינה הזו אנו משננים מספר הלכות למעשה, אודות אשר למדנו היום הזה בדף קוף ממתת. אסור לקרות בשטרי דיוטות, דהיינו שטרי חובות ואיגרות של שאלת שלום בשבת וכל שכיוצא בהם, מחפצים האסורים לעשות בשבת ואפילו לעיין בהם בלא קריאה אסור. אם חקק בכותל חקיקה שוקעת מותר, אבל בטבלה ופנקס אפילו הוא חקוק, אסור לקרותו. אין קוראין בספר לאור הנר ואפילו אינו מוציא בפיו שם היתה, ואפילו גבוה 10 קומות שאינו יכול להגיע אליו, שלא חילקו חכמים בדבר. אין מסתכלים בשבת במראה של מתכת שהיא חדה כסכין, קטן, חד וחריף, מפני שחוששים שמה ישיר בה נימין המדולדלים. ואפילו אם המראה קבועה בכותל, אבל מותר להסתכל במראה שאין בזה חשש כזה, ואפילו אם אינה קבועה בכותל. אפילו לבנה ובני ביתו אסור להלוות בריבית, אף על פי שאינו מקפיד עליהם ובוודאי נותנו להם במתנה. אסור להטיל גורל בשבת בשביל לחלק איזה דבר, ואפילו על ידי אינו יהודי, ואפילו אם לדבר מצווה, ולא היה יכול לעשותו מאתמול גם כן אסור, אבל להטיל גורל מי יאמר קדיש ומי יעלה לתורה מותר, וביום טוב מותר בכל אופן. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם משנה יומית. סדר זרעים, מסכת תרומות, פרק י' משנה ה'. גרעיני תרומה, הגרעינים שבתוך פירות של תרומה, אם הם מרקים וראויים לאכילה, כגון גרעיני התפוחים והאגסים, או שיש בהם מלחלוכית הפרי שבני אדם מוצצים אותם, כגון גרעיני התמרים וכיוצא בזה, בזמן שהוא מכנסם, שהכהן מכנסם לאוכלן שמקפיד עליהם ואינו מפקירן, אסורות הגרעינים לזרין, ואם משליחן, אם הכהן זרק את הגרעינים שלא רצה לאוכלן, מותרות לזרין, וכן עצמות הקודשים, עצמות של קורבנות הנאכלים לכהנים, כגון שהעצמות ראויות קצת לאכילה, בזמן שהוא מכנסן, שהכהן מכנסן לאוכלן, אסורים לזרין, ואם משליחן, הכהן מותרים לזרין, כי הואיל והכהן ישליחם, בטל מהם שם אוכל בין לעניין תרומה, בין לעניין קודשים. המורסן של תרומה, והיינו סובין אגסים שאינם ראויים לאכילה, מותר לזרין. סובין של תרומה שהם דקים מן המורסן, של חדשות, של חיטים חדשות אסורות לזרים, לפי שהחיטים החדשות לחותן וקשות לתחינה, וכמח הרבה מעורב בסובין, ושל ישנות, סובין של חיטים ישנות מותרות לזרים, לפי שהחיטים יבישות, ונתחנות היטב, ואין כמח מעורב בסובין כלל. ונוהג בתרומה כדרך שנוהג בחולין, שמוציא הכהן את המורסן ואת הסובין מן התרומה ומשליך אותן, שאויל ואינן ראויות לאכילה, אין בזה משום מאבד תרומה. המסלט קו או קביים לשאה, השאה היא 6 קבין, ואם ניפה הכהן שאה קמח של תרומה והוציא ממנה קו או 2 קבים סולת כדי לעשות ממנה פת נקייה ביותר, לא יאבד את השאר, לא ישליך את השאר לפי שעדיין ראוי הוא לאכילה ואסור לאבד את התרומה, אלא יניחנו במקום מוצנה, יניח את השאר במקום שמור שלא יובד. וכעת אל המשנה היומית חלק ב', בה אנו משננים את המשניות על פי סדר השס, סדר קודשים, מסכת מידות, פרק ד' משנה ג', 3 קומות של תאים חדרים קטנים היו סביב ההיכל בצפון, בדרום ובמערב, מתאר את המשנה את סדרם של התאים הללו. אומרת המשנה הוא 38 תאים היו שם בשלושה צידי הבניין, 15 בצפון, 15 בדרום ו8 במערב. התאים שבצפון ושבדרום מחולקים היו לשלוש קומות בסדר הזה. 5 תאים היו בנויים על גבי 5 תאים ו5 היו בנויים על גביהם, סך הכל 15 תאים מכאן ו15 תאים מכאן ובצפון ובדרום. והתאים שבמערב היו גם הם מחולקים לשלוש קומות, 3 תאים על גבי 3 תאים ו2 על גביהם, סך הכל 8 תאים בצד מערב. ו3 פתחים היה לכל אחד ואחד מן התאים, פתח אחד לתא שלידו מן הימין, ואחד לתא שלידו מן השמאל, ואחד לתא שעל גביו. ובקרן מזרחית צפונית של ההיכל היו בתא 5 פתחים. אחד לתא מן הימין, ואחד לתא שעל גביו, אחד למסיבה, למקום שבו היה כבש העולה בשיפוע ממזרח למערב עד לגגות התאים ולעליית ההיכל. ואחד לפשפש, לפתח הקטן שבצפון השער הגדול של ההיכל, ואחד להיכל. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמוד תורתנו בדפינו היומי, היום הזה סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה דף קמ"ט במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני י"ג במנחם אב תש"פ, ונלמד דף קנ"ן דף 150 במסכת שבת, עזרת השם ובישועתו. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.